חולין דף קי, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה. כי סליק רבי אלעזר, כשרבי אלעזר זכה לעקור מבבל ולעלות לארץ הקודש, לארץ ישראל, כשהוא הגיע לשם, היה חשוב לו מאוד לברר על הלכה מסוימת שגדול הדור בבבל, גדול הרבנים בבבל, רב, נותן שם הוראה ומחמיר, עניין אותו לדעת האם רב קיבל את ההוראה הזאת בתקופה שהוא עדיין היה בארץ ישראל, לפני שהוא ירד לבבל, ומי לימד את רב את ההלכה הזאת. אז הוא הולך לברר את העניין. אשכחי לזעירי, יש את החכם זעירי, שלום עליכם, זעירי, רציתי לשאול אותך שאלה. אמר לי, איקה תנה, האם יש פה איזה אחד חכם בקי גדול מאוד בברייתות ובמשניות? דעת נהיה לרב, שהוא זה שנתן לרב את המשנה או את הברייתא, כחל, את ההלכה שהוא מחמיר בעניין כחל, שזה הדדים של הבהמה, שדרך זה העגל יונק, או התלה יונק, שאחרי ששוחטים את הפרה או את כל בהמה, אז באותו כחל עדיין בדפנות שלו, בחללים שם יש עדיין חלב. אז איך מוציאים את החלב הזה? אמורים לקרוע את הכחל ולטוח אותו בקיר, ואז אחרי שזה נסחט לגמרי חלב אפשר לבשל. עכשיו, לגבי צלי, מקלים יותר, בגלל שתוך כדי הצליה החלב ממלא נפלט החוצה. אבל רב החמיר גם לגבי צליה, והוא אמר שלפני שצולים את הכחל צריך לקרוע אותו. האם יש כאן איזה מישהו שלימד אותו את החומרה הזאת, שאסור לצלות כחל לפני שקוראים אותו? אך ויהי, בני המקום הראו לו לרב יצחק ברב אודימי. לך תשאל אותו, הוא באמת בקי גדול. אמר לי, אז רב יצחק ברב אודימי אמר לו, אני לא שניתי לו. אני לא שניתי לו איסור בכחל כל עיקר, זה לא מגיע ממני. רק מה, אני יודע בדיוק מה היה הסיבה שמשם הוא התחיל להחמיר. הבעיה הייתה במקום ששם הרב הגיע. ורב ביקעה מצא, הוא מצא מקום פרוץ בצורה נוראית בענייני בשר וחלב. אנשים שם פשוט מאוד היו מזלזלים, אוכלים בשר בחלב ככה חופשי. אם כן, וגדר בו גדר, אז הוא היה חייב לגדור פה גדר רציני, להעמיד אותם על המקום, לכן הוא החמיר בעניין כחל אפילו. מה היה הסיפור? דרב יקלה לתת לפוש, הוא הגיע לעיר שנקראת תת לפוש. שמעה להוא איתתה, יצא לו לשמוע איזה אישה אחת שאומרת, דקאמרה לחברתה, לאחת מהחברות שלה, תגידי, אני רוצה לבשל איזה ריבעה, זה משקל של רובע, ליטרה, סוג של משקל מסוים, סוג של כמות מסוימת, דביסרה, אני רוצה כזה כמות של בשר לבשל. עכשיו, אני רוצה לבשל את זה טוב, אז מעניין אותי לדעת כמה חלבה בא אלה בשולי, כמה חלב אני צריכה לשים בסיר כדי שהחתיכת בשר הזאת תתבשל טוב. תסמן השערות ראש. על מה את מדברת, גברת? ללכת ולקחת חתיכת בשר לבשל בחלב, את רק רוצה לדעת כמה חלב לשים? הדבר כזה זיזע את אמות הסיפים. רב היה חייב לגדור פה גדר, חבר'ה, המקום הזה פרוץ בענייני בשר וחלב, זה נורא. חייבים לתקן פה תקנה עכשיו. לכן פה רב הלך ותיקן. אמר, אז רב אמר לו, גמירי דה בשר בחלב אסור, ראית מה זה? האנשים האלה אפילו לא יודעים שבשר אסור לאכול אותו עם חלב. יעקב, הוא התעכב באותו מקום, אמר, אני לא ממשיך מהתפקיד שלי בתור רב לגדור כאן גדר. וכעשר לו כך לי, אז תוך כדי האיסורים הוא רצה להחמיר עליהם חזק בשביל להעמיד אותם על המקום, כמו שדרכם של חזל, ולכן הוא החמיר להם אפילו לא לאכול כחל בצליה, בלי לקרוע את הכחל לפני כן. זה דרך אחת שהסבירו את הסיפור, רב כהנא מתני אחי, ככה רב כהנא לימד. אבל יש דרך אחרת בסיפור הזה. כשרבי יוסי בר אבא היה מספר את הסיפור, היה מספר את זה בצורה כזאת. מתני, ככה. רבי יצחק בר אבודימי אמר לרבי אלעזר, כשהוא בא לשאול מי זה שנתן לרב את ההוראה להחמיר בעניין כחל בצליה, שצריך לקרוא אותו לפני הצליה, אמר לו ככה, ענה, כחל של מניקה שניתי לו. מודה, אני באמת נתתי לו הוראה על כחל שצריך לקרוא לפני הצליה, כן. אבל דיברתי איתו על כחל, של בהמה שעכשיו היא באמצע להניק, שיש לה הרבה מאוד חלב. רשם אמרתי שצריך לפני כן לקרוא את זה. עכשיו, הוא אחרי זה הלך לרבי חייא ללמוד אצלו, ומפלפולו של רבי חייא, מזה שרבי חייא היה כל כך מחודד, הוא היה כל כך חריף, שהוא הבין דבר מתוך דבר, אז כשהוא לימד את רב, שנה לו כחל סתם, הוא אמר לרב, סתם, דע, שכחל צריך לפני צליעה לקרוא. הוא תיאר לעצמו שרב יבין לבד שמדובר פה בכחל של בהמה מנקת, לא סתם כחל. אבל מה? רב דייק בדברי רבי חייא. אמר, תשמע, רבי חייא אמר לי, כחל סתם. אני גם אומר כחל סתם, ומשם הגיעה ההוראה שלו להחמיר בכחל. ספר את הגמרא, רבין ורב יצחק בר יוסף איקלו לבי רב פאפי. שתיהם הגיעו לביתו של רב פאפי. הייתו לכמה, היו תבשיל עדי כחל. באו לכבד אותם, הביאו להם תבשיל עם כחל. רב יצחק בר יוסף אכל. רבין, שהוא היה חכם השני, לא אכל. למה? כי הוא היה כנראה מחכמי סורה, ובסורה החמירו במקרה כזה של כחל, כמו שנראה מיד. אמר אביי, אז אביי התבטא על הסיפור הזה, והוא אמר, רבין תחלה, אמי לא אכל. רבין, שהוא היה שקול, כי הוא איבד כמה מילדים שלו בחייו, למה הוא באמת לא אכל מהבשר הזה? הרי מיכדי, דביטו דרב פאפי, הרי מי זאתי שבישלה פה את הכחל הזה? זה אשתו של רב פאפי, אתה יודע מי היא הייתה? בראתי דרבי יצחק נפחה הווי, היא ביתו של רבי יצחק הנפח, אחד מגדולי החכמים. רבי יצחק נפחה, בוא אני אספר לך מה הוא היה. מרי דעובדה אהבה, הוא זהיר במעשים טובים. אילב דשמלה מבני, דשמיאלה מבני נשה, לא אהבה אהבדה. אם לא שביתו של רבי יצחק נפחה הייתה לומדת מבית אביה איך מבשלים כחל, היא לא הייתה עושה את זה. בזה שהיא בישלה, למה באמת? רבין לא רצה לאכול מהבשר, הרי זה ודאי היה בסדר הכחל הזה. עכשיו, הגמרא מביאה באמת את הסיבה למה הוא לא אכל. בסורה לא אכלי כחלה, בסורה לא היו נוהגים לאכול כחל. בפומבדיטה אכלי כחלי, הם כן אכלו בפומבדיטה. ומזה לבד יש גם סיפור מעניין. רמי בר תמרי היה אחד שקראו לו רמי. אבא שלו, יש כאלה שקראו לו תמרי, מלשון תמר, ויש כאלה שקראו לו דיקולי, מלשון העץ דקל. דהו, אותו חכם, הוא רמי בר דיקולי. יש כאלה קראו לו תמרי לאבא שלו, יש כאלה קראו דיקולי לאבא שלו. והוא היה מפומבדיטה. מה נהגו בפומבדיטה לגבי כחל? אמרנו שבפומבדיטה כן היו אוכלים. מספר את הגמרא שהוא בעצמו פעם הגיע לסורה, ששם לא אוכלים כחל. איקלה לסורה במעל ליום עדי כיפורי. הוא הגיע שם בערב יום הקדוש, יום הכיפורים. הפקינו כולי אלמה לכחלין הוא, שדין הוא. בגלל שבסורה לא אכלו כחל, אז כל אלה ששחטו באותו יום של ערב יום הכיפורים, לקחו את הכחל וזרקו, כי הם לא אכלו את הכחל. עכשיו הוא היה כנראה עני ואביון. אז על אי הוא, נקטינו, אכלינו. הלך לקח את כל הכחל הזה ו... אכל אותם. אלה ראו בני סורה שהחמירו, ראו שהוא מקל ואוכל כחל, הייתו על הקמד רב חיסדה, הביאו אותו לרב חיסדה שיראה מה דינו. אמר לי, אז רב חיסדה שואל אותו, מה הייתה אביד אחי, למה אתה אוכל כחל? אתה לא יודע שאנחנו לא אוכלים פה כחל? אמר לי, מה אתרד רב יהודה ענה? דאכיל, אני נמצא מפומבדיטה, ממקומה של רב יהודה, שם נוהגים כן לאכול כחל. אמר לבלט לך נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם. אתה לא מסכים עם המשנה המפורשת שאומרת שאדם שמגיע למקום, קודם כל אדם שעוזב מקום שבמקום שלא מחמירים בחומרה מסוימת, הוא מגיע למקום שמקלים, הוא חייב להחמיר כמו שהוא רגיל להחמיר. אבל עוד יותר מזה, אם הוא מגיע למקום שמחמירים יותר ממנו, הוא צריך להחמיר כמו אלה שמחמירים פה. אז למה אתה לא מחמיר לא לאכול כאן כחל? אמר לי, חוץ לתחום אכלתינו, לא אכלתי את זה פה באותו מקום, יצאתי מחוץ לעיר, אחרי 2,000 אמה בחוץ, זה כבר לא שייך למקום, ושם אכלתי את זה. עכשיו אני לא צריך לנהוג כמו המנהג, שאין שם, אין שם המנהג המקום, זה מחוץ לתחום. אז הוא שאל אותו, ובמת ויתינו, מאיפה היה לך עצים לצלוט את הכחל מחוץ לתחום? אמר לי, בפורצני, זה הכוונה בחרצנים של ענבים. מעניין, במסכת נזיר יש דעה שאומרת שחרצנים זה הגרעינים של הענבים, יש כאלה אומרים שזה הקליפות של הענבים. לא משנה, אבל הוא מצא והוא צלה את הכחל. אז שאל אותו, ודילמה מיין נסך אביה, אולי החרצנים האלה זה מיין נסך והם נסרים. אמר לי, לקחתי את זה בחשבון, אבל אחר 12 חודש אהבו, הם היו יבשים אחרי 12 חודש ואז הם כבר מותרים. אז שאל אותו, ודילמה דגזל הווה. אולי גזלת את זה ממישהו? אמר לי, יוש בעלים אהבה. זה היה כבר אחרי יוש, כי אני מצאתי את זה, וזה מציע אחרי יוש. איך ידעתי שזה אחרי יוש של הבעלים? דקדחו בהו חילפי. צמחו עליו כבר עשבים. שזה אחד מהסימנים באלו מציאות, שזה כבר היה יוש בעלים, כבר הוא נמצא הרבה זמן במקום. חז יד אלוהיו המנח תפילין, מסתכל, פעם היו נוהגים כולם ללכת עם תפילין כל היום, חוץ משבתות וחגים והלילה. הוא היה במשך היום, ערב יום כיפור, כולם עם תפילין, ורק הוא הולך בלי תפילין. אמר לי, מה הייתה מלא מנחת תפילין? גם זה אתה לא נוהגים אצלכם בפומבדיטה לא להניח תפילין? למה אתה לא מניח תפילין? אמר לי, שהרב לא ישאל, חולי מאין הוא. הוא אמר לעצמו שהוא חולה מאין. ואמר רב יהודה, חולי מאין פטורים מן התפילין. אלה שהם חולי מאין, לא צריכים להניח תפילין. רש"י פה כותב, מפני שצריך לחולצן תדיר. כל פעם כשהוא צריך להתפנות ודברים כאלה, כשגופו לא נקי, צריך להוריד את התפילין. לכן פטרו אותו. חז יד לא הווה קרה מאיכותי. גם ציציות לא היה לו בכנפות. אמר לי, מה הייתה מלאת לך חוץ? גם זה לא. גם ציצית אין לך בארבע כנפות, מה זה? אמר לי, כן, גם זה מותר. תלית שאולה היא, זה תלית שהשאלתי אותה ממישהו, ואמר רב יהודה, שהוא הרב שלנו שם בפומבדיטה, תלית שאולה כל 30 יום פטורה מן הציצית. אדם ששואל תלית, 30 יום ראשונים, לא צריך לשים לזה ציציות. בינתיים, הוא יראה את כל החריפות, כל דבר היה לו תשובה כל כך ברורה ויפה, עד האחי, הייתו עליה וגברה דלואב המוכר, אבו ואימי, הביאו איזה בן אדם, שלא מחבל, לא רוצה לכבל את אביו ואת אמו. כפתוהו, קשרו אותו לעמוד בשביל לתת לו מלכות, להכריח אותו לכבד את אביו ואת אמו. חייבים, כן, מצוות התורה, מה זאת אומרת? אמר לו, אז רמי בר תמרה אמר לאלה שבאו לקפות את אותו אדם, שבקוהו. לא צריך לתת לו מכות, מה אתם רוצים? למה? דתניה, ברייתא אומרת ככה, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, מצוות עשה שהתורה נותנת שכר למי שמקיים את המצווה הזאת, כמו למשל כיבוד אב ואם, למען יאריכון ימיך. אדם שהתורה נותנת לו שכר, אם הוא יכבד את אביו ואת אמו, אז אין בית דין שלמטה מוזרין עליה. בית דין שלמטה לא מוזרים לקפות אותו לקיים את המצווה הזאת, כי העונש הכי גדול זה שהוא לא מקבל את השכר. שבקו, באמת, כן, זהו, עזבו אותו. שורה אחת קודם. אמר לי, בכל אופן רב חיסדא ממש התפעל מהגאונות של, איך שקראו לו רמי בר תמרי, פילי פלאים. אמר לו, חזין עלך דחריף עטובה, אני רואה שאתה כל כך חריף ובקי. אמר לי, יאו התבאטרי דרב יהודה, אם אתה היית במקום של רב יהודה בפומבדיטה, אכווין עלך חורפה, שם הייתי מראה לך את החריפות יותר. פה אנחנו למעשה עוברים לנושא שדומה בעניין הזה, שיש פה עבר מסוים, שקצת מורכב מבחינת להכשיר אותו, צריך להכשיר אותו בצורה מאוד מסוימת, וזה דומה לעניין של כחל, שגם כן צריך להכשיר אותו בצורה מאוד מסוימת, לכן מביאים את זה כאן ישר אחר כך. אני מדגיש ישר כשאנחנו מתחילים, שאנחנו רק מתחילים את הנושא הזה, הנושא בעיקרו זה בכלל בהמשך, רק אנחנו נביא לפה לסיום הדף קטע מתוך הסוגיה הבאה, כדי לסיים את העמוד. רק שעיקר הנושא ועיקר העריכות בעניין, אנחנו נעריך בעזרת השם בהמשך. אומרת הגמרא, אמר לי אביי לרב ספרא. רב ספרא תכנן לעלות לארץ. אז לפני שהוא עלה לארץ, אביי נפגש איתו. אמר לו, תשמע, אתה עולה לארץ? לא עניין אותו דיוטי פרי, דברים כאלה, כן? ברור. מה עניין אותו? כן, אמר לו, אתה עכשיו הולך לעלות לארץ ישראל, אז אני מבקש ממך דבר אחד. אתה עכשיו עולה לשם, תשאל שם שאלה, אני צריך דחוף. כי סלקת לאטם באי מיני הוא. תשאל אותם שאלה לגבי כבד. כבדה מאתון בי. איך מבשלים כבד? האם מותר לבשל כבד? שזה כולו כבד, הוא למעשה, רש"י אומר שזה למעשה דם קרוש. כל האיבר של הכבד הוא בעצם דם קרוש, ויש לו טעם דם. האם אפשר לבשל אותו בכלל? שאל אותו. הוא הרי פולט גם דם לתוך הסיר. כיסליק, באמת כשרב ספרא עלה לארץ ישראל, הוא לא שכח, אשכחי לרבי זריקה, מצא שם את אחד מהחכמים הגדולים, רבי זריקה, שאל אותו. אמר לי, רבי זריקה ענה לו, הנה של כלי לרבי עמי ואכל. אני אספר לך, אני בעצמי פעם בישלתי כבד לרב עמי, והוא אכל. אז זאת אומרת שזה מותר בבישול. כי אתה, רב ספרא חזר חזרה לבבל, כי אתה לגבי, אז הוא סיפר לו את הכל. אמרו לי שאפשר לבשל, כן. אמר לי, טוב, נו, אביי, אמר לי, רב ספרא, לא זה מה שהתכוונתי שתשאל, נו, ברור שמותר לבשל את זה. למיסר נפשה, לא כמי בעיה לי, להגיד שהכבד יאסור את עצמו, זה לא היה לי שאלה. זאת אומרת, להגיד שבגלל שדם יוצא מהכבד לתוך הסיר, ואחר כך הוא חוזר ונבלע בתוך הכבד, זה לא היה לי שאלה, ידעתי שזה מותר. אז אומרת, הוא מתכוון להגיד לו, כשלוקחים כבד, מבשלים אותו בסיר בלי שום תבשילים אחרים, זה שהכבד עצמו לא נאסר, ידעתי כבר. לא היה לי שאלה בזה בכלל. כי כמי בעיה לי, למיסר, אז למה באמת זה לא קשה לי? הרי אם הכבד בולע חזרה את הדם, אז הוא הרי צריך להיות אסור. התשובה היא, מכיוון שהכבד, כשאתה מבשל אותו, החכמים נוקטים, יודעים, שדבר שהוא מתבשל, הוא תרוד כל הזמן לפלוט החוצה, טעם. הוא פולט החוצה טעם. מרוב שהוא תרוד לפלוט את הדם, הוא לא מקבל את הדם בחזרה במהלך הבישול, אלא כל הדם נשאר מחוץ לו. ואז אתה מוציא את הכבד החוצה, אין בו דם שיצא החוצה וחזר. דם שנצמת בתוך האיבר עצמו שבחיים לא יצא החוצה, לא אסור. כל האיסור זה דם שיצא וחזר. אבל מכיוון שהכבד בתהליך הבישול כל הזמן תרוד בלפלוט, לפלוט את הדם, אז אין לו את האפשרות גם לבלוע בחזרה. לכן זה יהיה מותר, זה פשוט היה לי. לא בשביל זה שלחתי אותך לשאול בארץ ישראל, אז הוא אומר לו לרב ספרה. אבל אני אגיד לך מה תשאל אותם. פעם הבאה כשאתה עולה. קיקה מבעיה לי למיסר חברתה. השאלה שלי היא, כשאתה עולה לפעם הבאה לארץ ישראל, לגבי שמבשלים כבד עם עוד חתיכות בשר, האם הכבד הזה מבליע דם בחתיכות האחרות או לא? אז רב ספרה בעצמו ניסה לעזור לאביי, אמרו לו, מה ישנה למיסר נפשה דלא מבעיה לך? למה אין לך שאלה לגבי הכבד עצמו שהוא פולט דם? אתה לא רוצה לאסור אותו כי אולי הוא בולע את הדם בחזרה, אלא אתה אומר שזה מותר. דתנן, כי המשנה אומרת מפורש. יש משנה שאומרת שאם בישלו כבד בסיר, אינה נאסרת, הכבד עצמו מותר. אז אם כן, משם אתה לומד שזה מותר? מהמשנה, משנה מפורשת. אותה משנה אומרת גם מה קורה לגבי התבשילים האחרים. למיסר חברתה, נמי לא תיבא אלך. גם האם האדם שנפלט מהכבד, האם הוא נבלע בשאר החתיכות בשר וזה נהיה אסור או לא, גם זה לא יהיה לך שאלה. כי המשנה בעצמה שם אומרת, דתנן, הכבד אוסרת את התבשילים האחרים כשהיא מתבשלת איתם. ורק היא אינה נאסרת מפני שהיא פולטת ואינה בולעת. אז אם כן, יש לי כבר תשובה, אתה לא צריך לחכות עד שאני אחזור מארץ ישראל. הנה, זה באמת אוסר את שאר החתיכות בשר. אמר לי, אז אביי אומר לרב ספרה, המשנה הזאת זה ממש לא ראייה, למה? דילמה, הטעם בכבדה דה איסורה. המשנה הזאת, שאתה מדבר עליה, אולי מדברת על כבד של איסור. איזה איסור? רש"י מביא, למשל שהיא של טריפה. אולי זה כבד של טריפה. ומה הסיבה שהיא באמת אוסרת אחרים, אבל היא לא נאסרת? מה פירוש? התשובה היא כזאת. קודם כל, למה היא אוסרת אחרים זה פשוט? הוא משום שמנוניתה. יש שומן בכבד, והשומן הזה נבלע בחתיכות בשר האחרות, ואוסר אותם. מה שכתוב שהיא לא נאסרת, הכוונה שמה קורה אם יש כבד, ביחד עם, כבד של היתר, ביחד עם טריפה, אם של היתר היא רש"י אומר, ובשלה עם טריפה, אינה נאסרת אותה כבד. למה? לפי שטרודה לפלוט כל שעה. הכבד כל הזמן תרוד לפלוט ממנו, ולכן אינה בולעת כלום. אבל משום דם המאי, אני שואל אותך מה קורה לגבי כשכבד של כשרה, מבשלים אותו בסיר עם חתיכות בשר אחרות, האם הדם של הכשרה אוסר את שאר החתיכות או לא? כי יכול להיות שכבד, הרי הוא כולו דם קרוש. והתורה התירה לאכול כבד, אז אולי גם אדם שיוצא מהכבד לא אוסר את החתיכות בשר האחרות. זה הספק שלי. תשאל אותו, תשאל את... כשתגיע לארץ ישראל, תשאל אותם את השאלה בצורה כמו שאני אמרתי לך. ככה אומר אביי לרב ספרה. טוב, כי הדר סליק, באמת, רב ספרה עלה פעם נוספת לארץ ישראל. אשכחי אל רבי זריקה, עוד פעם הוא מצא את רבי זריקה. ואז הוא שאל אותו כמו שאביי כיוון אותו, מה קורה לגבי... כשמבשלים כבד כשר עם חתיכות בשר אחרות, האם הם נאסרים? אמר לי, אינמי לא תיבא לך. גם על זה יש לי תשובה שלא יהיה לך ספק בזה. דענה, ויאנאי ברי דרבי עמי, אני ויאנאי הבן של רבי עמי, איקל אנ לבי יהודה ברי דרבי שמעון בן פזי, פעם הגענו לביתו של יהודה הבן של רבי שמעון בן פזי, וקריבו לאן קניה בקופי, אל תשאל איזה מין מאכל מעניין הביאו לנו, קנה, שזה הצינור של הנשימה, עם כל מה שמחובר לקנה הזה. זה מה שהביאו לנו לאכול. מחובר לזה הריאה, כמובן, הלב והכבד, ואכלנו את כל זה יחד. עכשיו, מה זה אומר בעצם? אכלנו, מה זה אומר בעצם? היה פה כבד, שהתבשל ביחד עם דברים אחרים ולא אסר אותם. אז אתה רואה שזה לא אסר. מתקיף לרב אשי ואיתם הרב שמואל מזרוקיניה, שואל אותו שאלה כזאת, מי אמר לך שזה בגלל שהאדם שבכבד לא אוסר את החתיכות האחרות, בשביל זה יתירו לכם לאכול את התבשיל הזה? ודילמה, פי קנה חוץ לגדי רעבה. אולי שם מדובר שהפה של הקנה, של הצינור, של הנשימה, היה כלפי חוץ לסיר. זאת אומרת, הוא העמיד את כל החבילה הזאת של הלב, ריאה וכבד עם הקנה, הוא הכניס אותם לתוך סיר. עכשיו, הקנה, הוא היה ככה למעלה, צינור ככה למעלה, מעל הסיר, והכל היה ככה בפנים, ומכיוון שהצינור, הפה של הקנה היה בחוץ, אז כל הדם יצא במהלך הבישול דרך הצינור של הקנה. כאן יש דבר מאוד מעניין, מאוד מרתק. במהלך ההיסטוריה היו הרבה אנשים שחשבו שהם במרכאות חכמים, יותר מרשי, יותר מהגמרא לפעמים, אפילו יש כאלה שחשבו. אז יש כאלה שטענו, לא יכול להיות שהדם יוצא דרך הקנה, מה שיש בכל הריאות ובכבד ובלב, כי הרי זה לא צינור אחד, זה עורקים שונים, אמנם שהם מחוברים, הם נראים כמו עורק אחד, אבל הם עורקים שונים. אז הם סברו להגיד, היה אף אחד שהגדיל לעשות, והוא סבר להגיד שמה שרשי אומר, רשי אומר כאן, סימפוני הכבד, הכוון הצינוריות הקטנות של הכבד, שופכים דרך קנה הכבד לתוך הקנה הגדול של הריאה, ויוצא דם דרך חללו חוץ לסיר, חוץ לגדרה. צריך לטעון שרשי פשוט לא היה בקיא באיברים הפנימיים של הבעלי חיים, של הבהמות, של העופות, חיות. אבל יש אחד מהגדולים בענייני חולין, חיבר את הספר שיחת חולין המפורסם, הרב עמיתי בן דוד שליטה. הוא כותב שם בהערה על העניין הזה, הוא אומר שהוא בעצמו לקח פעם חבילה שלמה של קנה, כבד, לב, ריאה, ניסה לבשל, רצה לראות מה יצא, והוא אומר הוא בעצמו ראה איך שבמהלך הבישול דרך הקנה יצא כל הדם גם של הלב ושל של הכבד. זאת אומרת, הוא אומר שהוא ראה מפורש איך שהכל באמת יוצא דרך אותו קנה. הוא אומר שמסתבר כנראה שבמהלך הבישול הכל מתרקח שם, ואז פשוט הדם יוצא באמת, אמנם שזה צינורות שונים, עורקים שונים, אבל בגלל שמתרקח העורק, אז זה מעביר את הדם מעורק לעורק, ואז הם יוצאים דרך הקנה. אבל זה מאוד מעניין. בכל אופן, אבל עדיין אין מכאן ראיה, שבמקרה שאין פה קנה, שהדם יוצא מחוץ לסיר דרכו, עדיין יהיה מותר לבשל כבד, יחד עם חתיכות בשר אחרות, אולי זה יהיה אסור. אינם, אפשרות אחרת יכול להיות, מחלת אב החליט למעיקרה. יכול להיות שלפני כן הוא לקח את הכבד וחלט אותו, או במים רותחים, או בחומץ, פשוט מאוד, עד שהוא נהיה לבן, הוא ככה קיבץ אותו, ואז, ברגע שהוא נהיה ממש חלוט, אז אדם שבתוכו נשאר בפנים, אבל הוא לא יצא החוצה במהלך הבישול. ולכן זה לא יהיה אסור, כי זה לא פולט החוצה את הדם. לכן הוא לא אוסר את החתיכות האחרות. וכמו שכבר אמרנו, דם שבחיים לא יצא ממקומו, הוא לא נאסר. איזה דם נאסר בבשר? כאילו, איזה דם של הבהמה אסור? דם שפירש, או שהוא חזר אחר כך, או שהוא לא חזר, אותו דם אסור, אבל דם שתמיד היה מובלע באיברים לא נאסר. אז אם כן, ברגע שחולטים אותו, הוא כבר לא יצא במהלך הבישול הדם שבו, ולכן במקרה כזה אולי נתנו לכם לאכול את הכבד עם הלב, עם הריאה ביחד עם הקנה. אבל במקרה אחר, סתם שלוקחים כבד לפני חליטה ומבשלים אותו, יכול להיות שהוא כן נותן טעם באחרים. אז אם כן, אין מכאן ראיה. מביאה הגמרא לזה סימוך. כי עד רב הונא חלת אלי בחלה, באמת רב הונא היו חולטים לו את הכבד בחומץ. ורב נחמן חלת אלי ברותחין. לרב נחמן היו חולטים במים רותחים את הכבד. סבר רב פאפא קמי דרבה למימר שאותו חלה, אותו חומץ יהיה אסיר. ברגע שמקבצים את הכבד עם חומץ, החומץ הזה נאסר בגלל הדם שנפלט אליו. אמר לו לא. אמר לי, אז רבה אומר גם אותו חומץ לא נאסר. אי חלה אסיר, אי הוא נמי אסיר. אם החומץ היה נאסר, גם הכבד היה צריך להיות אסור. למה? כי איך ידי פליט, כמו שהכבד פולט לחומץ את הדם, הדרבלה. אחרי זה, כשהוא כבר לא תרוד יותר לפלוט, הוא בולע בחזרה את כל מה שהוא הפליט. אז אם אנחנו היינו אומרים שהחומץ נאסר, אז גם הכבד היה אסור. ואנחנו אומרים לא, הכבד לא נאסר והחומץ לא נאסר, והכל כשר. וכמובן אבל יתר הדעות וההלכות בעניין כבד, נראה בעזרת השם בהמשך. עד כאן השיעור על דף קוף י'.